יסוד הכרת האמת, נכון? שזה החילוק שהוא עשה בין בין דברים דמיוניים לבין דברים אמיתיים, נכון? דיברנו על זה. ואז הוא אומר, ודיברנו גם על זה שהוא אומר אין מבחינותם, דיברנו על מה שיכול להפעיל זה צורי בלהות, גם דיברנו קצת על ציור דמיוני, של בלהות, הציור בלהות יש לו מקום אחד שהוא מדבר על זה גם כן. יש ב... יש מורות האמונה. תציג אחד שנייה, תציג אחד. האמונה. עוד שראינו זה, אני לא בטוח. עכשיו שראינו אותו בגלל החלק האחרון של הפסקה הזאת. זה עמוד 22. סעיף ב' שלה. רגע, תראו שם אותו הכבוד. שאלה, יכול להיות שראינו את זה, אבל רק צריך לראות דוגמה אחת של מה שאומר פה. אותו הכבוד שעולה מילים מכבד את הטבע, כלא הוא נחשב לגבי הכבוד הפנימי והעליון, העדין והמיושר בתוארו וקדושתו, שעולם הישראלי ברום תעצומו ומכבדו. כן? יש פה שתי תרבויות שמכבדות את הטבע, בניגוד להגיד לדתות, לדתות שלא מכבדות את הטבע, כן, הרב. כמה מקומות נדבר על זה, נכון שיש פה עניין של כבוד לטבע, כבוד לעולם. דיברנו על זה בעסקי קיר, בעסקי קיר שם, אז הוא מזכיר את הנקודה הזאת, נכון, שהיסוד של רוק עולם הבא הוא יסוד מוסרי. מוסרי אמרנו שייך לתורה שאנחנו מכירים אותה. אז לא רק העולם הבא שייך יסוד מוסרי, אלא גם עולם הזה שייך. נכון, זה קשור לתחילת המתים. לתחילת המתים, או ככה אומר שלנו, עוד שזה, חוץ זה שזה אירוע מיוחד, זה גם, יש לזה השלכה לתפיסת עולם שלנו, וההשלכה היא על, ההשלכה היא שהמציאות היא מציאות, וההשלכה היא שכל שעולם הזה הוא בעל ערך. זה הכבוד שנותר אותו פה. אז יש עניין לתקן, יש עניין לצרף, לזכך, לברר. נכון, הרב היה נגד צדיקים צולים, נגד צדיקים צולים, שאין להם יחס לעולם הזה. יש לו גם את היחס לצערה. נכון. יש לו טוב, זהו, לא יודע, יש לה רב הרבה מקורות על הדבר הזה, כרגע לא רוצה להביא, לפתוח אותה, אבל הרבה מקורות על היחס לכבוד הטבע, יחסך לטבעיות שבתוכנו, בסדר, לא נעשה כרגע. מה שחשוב זה, זה המשפט הבא. עכשיו, הכבוד האלילי של הטבע, זהו, זה אומר שהכבוד שלנו אל הטבע יותר גדול מהכבוד של עולם האלילי. אנחנו, למרות שהם נראים הרבה יותר כאוהבי העולם הזה, בעצם אנחנו אוהבי העולם הזה יותר גדולים. נכון? זה מה שהיה פה. אותו כבוד העולם האלילי כמחוות הטבע, כלא נחשב לגבי הכבוד הפנימי העליון. הדין במשפט המזמן של עולם יסודו. כבוד האלילי של הטבע אינו כאילו כבוד חיצוני. כבוד של הכרח, זה נקודה מה שחשוב לנו. בסופו של דבר זה אנחנו אוהבים את הטבע, הם אומרות אוהבים אותו רק בצד החיצוני שלו. כמו שפה, זה אותו מושג. בצד החיצוני, הכוונה היא כאן ב... מה שהם רואים זה רק את החומר שבתוכו. אולי קצת יש להם גם תפיסות אומנותיות שרואות קצת יותר עמוק, יותר חודרות פנימה, אבל זה ודאי לא יסודות נשמתיים, ודאי לא יסודות של חיים אלוקיים שהם נסוכים, שהטבע הוא בעצם גילוי שלו. אז יש, זאת אומרת, כמה שהם אוהבי טבע, אז במקרה טוב זה טבע, זאת אומרת, במקרה גרוע זה טבע חומרי, במקרה טוב זה טבע אנושי, רוחני, שהוא חשוב, הוא מכובד, כן? ויש בו הרבה דברים טובים, ויש הרבה מה ללמוד ממנו במקומות מסוימים. והוא גם שטחי ורדוד, לעומת אהבה, הכבוד שלנו לטבע. זה נכון, שוב אומר, זה נכון שחי גדול מיהדות שאנחנו מכירים אותה, יהדות של גלות, יהדות של מלחמה בטבע. לכן הרב כותב את זה מפורש, כלומר שהמלחמה בטבע לעולם לא תבשם את הטבע. שרק היהדות שיש בה כבוד לטבע, היא בעצם תוכל לתקן את הטבע באופן עדי בסופו שלה. אז זה מה שאומר גם פה. הוא אומר, הכבוד האלילי הוא רק כבוד חיצוני. רואים את הקליפה של המציאות. זה מה שרואים גם אצל בת פרעה. שוב, מה שחשוב פה בהקשר של בת פרעה, זה שכמה, סתם של הפרופורציות, אם אפילו רואים תמונה, לא רואים, אני חושב שזה משהו קטן, כששים ליד זה אדם, או משהו, אז רואים כמה שהתמונה היא גדולה. כך גם פה. הצד החיצוני הזה, הפרופורציות של, אם אתה מכניס את פרעה, את בת פרעה ואת מצרים, אז המושג חיצוני הוא עמוק מאוד, הוא מאוד עמוק. ועם כל זה, היה שם, שלנו עוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי ונשמתי. כן, עוד יותר, לפעמים יחס נשמתי לטבע הוא הרבה יותר עשיר ורחב, מה שיחס, נגיד, לא יודע, מדעי או אומנותי, אנושי. והכבוד האלילי שאתם אינו כאילו כבוד חיצוני, כבוד של הכרח. לא נקודה, כן? זאת אומרת, האדם... עכשיו, אם זה כך, קודם כל, שאדם חייב לחיות, כן? זה לא שהוא בוחר לחיות. זה דבר אחד. אז בסדר, זה אדם נתון בתוך תופעה שאולי מקרית, אולי חסרת משמעות, אולי חסרת פשר, ואולי כן בעלת משמעות, בעלת פשר. אבל בסך הכל, זה הפשט שהעולם הוא כאילו עולם מחויב. יש מכונה, יכול להיות שהמכונה הזאת עוברת תהליכים של עידון, כאן זה סובלימציה שאתה יכול להיות. אבל בסך הכל, הצד החומרי הוא הנקודה החזקה פה. זה בשירות אחד הסביר את המושג הכרח. בשירות אחד הסביר את המושג הכרח, אני חושב שהוא יותר טוב, שבאמת אין חופש בעולם שלהם. אפילו אם יש רוחניות, אבל חופש אין. אין, זאת אומרת, החופש הוא לא, החופש הוא לא תופעה אובייקטיבית, הוא לא תופעה ממשית שקיימת. יש אולי, פשוט, אני יודע, דרכי התנהגות נכונים טובים של החברה, אבל המושג של חופש, ממש ביטוי לזה שיש פה בריאה, נכון? אלא שיש פה בריאה. והבריאה נסתה בחופש, הכל נסתה בחופש, אין דבר קדום, הכל מחודש. אבל גם זה עדיין לא מספיק, ויש בסדר, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל באופן חופשי ושום דבר לא מחויב, זה עדיין לא מה שזה מאיר בנו, כן? טוב, הרב הולך בעניין עם השיטה שזה כן מאיר בנו, כן? שהחופש, זה עוד יש קדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין בכל המדרגות שלו, או יש, או יש, או יש, או יש, או יש, כן, יש מאפס, עוד יותר חריף, אבל אז טוב, אז מה זה, לא, הרב אומר שזה נוגע אלינו, אפשר להגיד, טוב, זה לא נוגע אלינו, זה רק בא להגיד שיש בורא, אנחנו צריכים לשמוע בקולו. כאן הכוונה היא שיש חופש, נכון? והחופש הוא אחד, א', אחד התכונות של הקדוש, וב', הוא גם מופיע בנו. והזכרנו את זה, ש... טוב, יש המון מושגים פנימיים, אבל אם אנחנו רוצים לחפש את המשמעות הפנימית, שמה זה נקרא להיפגש עם אור אינסוף, אצל הרב, להיפגש עם אור אינסוף זה להיפגש עם חופש. בגלל זה כאילו אחת המשמעות הפנימיות של התופעה הזאת. אחת המשמעות הפנימיות של המפגש עם הקדוש ברוך הוא זה שהוא מתגלה בו, יש לו חופשי. אז גם אדם הוא חופשי. ודווקא אור אינסוף הוא המקום החופשי. כן, ככה הוא קורא לזה, כן. אולי שהסיבה שנראה לי הרב היחיד שאומר דבר כזה, זה בגלל שהוא בעצם אולי היחיד שמנסה להפוך את זה למושג, כמו שידיעת מציאות אלא שידיעת מהות. זה מופיע, המימד של אור אינסוף, מערכות אינסוף, מופיע אצל הרבה גדולי תורה. לא אצל כולם, אצל הרבה. כן, לא אצל כולם, אצל הרבה. יש כאלו שאין להם את המדרגה הזו, אלו שיש להם, גם כן, זה יותר ידיעה שיש רצון של הקדוש ברוך הוא. יש רצון כמו שיש וצריך לסכן, אבל זה לא שהרצון הזה מאיר בנו. כשהרצון הזה מאיר בנו, זה אומר שגם בנו יש את החופש. טוב, זהו, אז לכן ככה אפשר להבין, זה לא כזה שכאילו הבדל בין עולם מקרי, חסר משמעות, חסר פשר, בין עולם עם משמעות ועם פשר שנברא. וזה הבדל בין הכרח לבין כאילו לא הכרח. אלא גם יותר מזה, שבאמת, כן, בטבע הישראלי, כהופעה אלוקית, אז הוא מכיר בתוכו את המושג שנקרא חופש. לא רק את המושג שנקרא הכרח. זאת הוא לא רק עולם של מדע, רק עולם של חוקים, אלא הוא גם עולם של כן, אפשרויות בלתי גבוליות. כן? שמה שדברנו על הבלתי בעל תכלית, נכון, מפגש איתו, שזה... מילא מאפשר את הנס, מילא מאפשר את ה... אז זה מה שהוא רוצה לומר פה, אבל בואו נסים פנימיותו. לא, מה שחשוב, רציתי לקרוא את הנקודה של הכרח. עוד שהכרח... לא, רגע, לא, הכרח זה דבר אחד, עכשיו יש דבר נושאי, של אימות ותקיפות, על זה רציתי לומר. זאת אומרת, זה לא רק הכרח, אלא יש פה גם... זאת אומרת, יש פה... כאילו חרדה ממנו, לא? כן, שיש פה, שזה טבע הכרחי ו... אין בו שיח אמיתי ואין בו... כן, של כוח הרס. חלק מהכרח זה ה... אז זהו, אז רציתי עכשיו להגיד שזה אולי דומה לבלהות שמופיעות מופיעים מפה. כלומר, כן, מכאן ש... אני לא רק מדבר על עולם מקרי, שעולם מקרי הוא חסר, הוא אין בו מושג של מוסר ומשמעות אמיתית, באמת. אבל גם עולם שהוא לא מקרי, גם עולם שהוא כביכול, יש בו נגיד אלים, לא יודע, יש בו אלים, יש בו חיים, יש בו שירה, דיברנו על עולם אלים שיש בו שירה, יש בו אושר. אבל אפילו זה ככה, כן, אין שם, באמת, אין שם... אין שם כביכול שיח, אין שם שיח של צדק, יש שם תחרות וקנאה ותאוות, והיו בסך הכל, האלים היו בסך הכל אנושיים עוד רמה יותר גבוהה, זאת אומרת עוד יותר יצרים ויותר מוחצנים, רק פשוט ב... עמוקים יותר, יפים יותר, תקיפים יותר, אולי גם חכמים יותר, אבל זה לא שיש בהכרח, יש אותם טוב אלוקי מוחלט, וערכים מוחלטים, עוד משהו שהוא גם את, לפי יכולת של שיח, יכולת של דיבור, יכולת של שיח, דיבור, של שינוי, לשנות, לבדוק דברים. לא, אז למה... בגלל זה מין קליפה חזקה, תקיפה, מלאת חיים. מלאת חיים, יש כבוד כלפיו, אולי גם אהבה כלפיו, הרגשה של בן בית במקום, אבל בניגוד לזה, הכבוד הישראלי הוא כבוד חיבתי, אידיאלי, נימוסי. חיבתי הכלל כזה שיש פה אהבה, יש פה, יש לזה משמעות, יש לזה ערך. כן, זה, יש פה באמת מקום, זה נושא של תפילה, נכון? של שיח, של דיבור, של אני לא יודע אם המילה שכנוע הוא מילה טובה. זה כאילו צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא. יש מסב כל הזה, השלמות, השלמות, אנחנו לא מגיעים, אנחנו חסרי שלמות. אבל בכל זאת יש פה חיים, יש פה ערכים, יש פה דתי שיח פנימי. הוא מפורש, עד כדי כך שבאמת אפשר גם לשלוט עליו, אפשר לשלינו על הכישוב שלנו, נכון? גם הכישוב שלהם הוא כישוב שטחי ורדוד. רק מתעסק בקליפה החצוני של דברים. ואני יכול לצמת חוקו ובית רע, למה באמת, למה כל כך יש מלחמה בכישוב? שזה בסך הכל זה שליטה חיצונית על המציאות. שליטה חיצונית ולא שליטה שלא כל כך מפריע. יכול להיות שהזכרנו פעם שכונות של אבי יונתן בלס, יש לו מאמר על הגורל. על הגורלות, ושם שדוד ונתן יכול להיות שרצו לתת גורלות אל עזר, עבד אברהם עשה גורלות. בכלל בית המקדש יש גורלות, אז מה זה כל כך נורא הנקודה הזאת? אלא שוב פעם, השאלה מה זה? איזשהו מערכת שאולי חיה וישירה והיא לא מכנית לגמרי. זה לא כמו העולם המודרני שהוא מכני, העולם היא עולם של שירה היה. יש פה תכנים, יש פה אחים, יש פה מויות, מה שרואים פה, כן, שבת פרעה מתארת שירה, מתארת חיים. אבל בכל זאת, זה חיים שלא נוגעים לא במחויבות, לא במחויב המציאות, אבל לא במחויב המציאות, אלא גם לא באון סוף. חייב המציאות, כאילו הקדוש ברוך הוא משהו כבר, נצטרך להקים דו מנפשי. אבל לא רק אליו, גם אין יחס אל האין סוף, שזה החופש והמוסר. זה החופש, כן, זה ה... אני גם חושב שבאמת, בטבעות האנושית, אין את המושג שנקרא באמת פרסונה באמת. בטבעות הישראלית יש, זה לדעתי מה שרוצה לומר פה, זאת אומרת, יש פה אפשרות... יש פה אפשרות לדבר, יש אפשרות לשמור, יש לנו כל שם הביטויים האלו, בנורות הקודש, יש לנו לדבר על התפיסות של חירשות, שהטבע הוא חירש ואילן. אני אומר, אז יכול להיות, אדם ימתאר אותו באופן של שירה, כמו שעולם מילי תיאר אותו, ושדיברנו על זה, כן, שכוכבי לכת הם מתפסים אצלם כמו אלים. בסדר, אז גם כן לא בטוח, אני חושב שאפשר לקורבנות ואפשר להינצל על ידי הקורבנות, אבל זה לא שיח של דמויות חופשיות, ערכיות, וזה שיח של, בסופו של דבר שזה שיטה, נגיד לא מכונה, אבל שמימדים, מימדים יצרים, לא יודע איך קוראים לזה ככה, משהו כזה, כן, אבל אצלנו זה שיח, חופשי. בשיח ערכי, בטוב באמת. בטוב באמת.
מה קרה לשיח?
שיח זה שיח, אני קורא לשיח ממנו חפשות. שתי אפשרות לבין זה, או שאתה קורא את מה שגדל בחוץ כזה, קטן, או ששיח. תחליט מה אתה רוצה. שיח, למה, מה הבא בשיח? הנה, ביום פה אתה רוצה, יש לנו כוח לקפוץ ולביא את זה מהר, בתורת הכל שתף פי ד' זה כל כך ב', אני איך עכשיו מתאר את זה. זה כל הסוגיה של הטוב הכללי של תף פי ד', כן? כל הדמויות האלו שמתוארות, של הרב, הם כולם חסרות חופש. אצל שפינוזה חסר חופש. למרות שהוא היה יהודי, הוא היה יהודי מקולקל. וגם פה זה חסר חופש, כן? חסר רצון חופשי. שזה בעצם, זה קשור מאוד לעצמו הפנימי. מה שבאנו, שיש פה שתי עצמויות, אז עצמו הפנימי הוא, מה שקוראים זה הפנים והחוץ, אז עצמו הפנימי הוא רצון. רצון, לפחות. יש עוד מדרגות, לא משנה, יש. דיברנו על הנועם, אבל גם הרצון. הרצון ועוד דברים, אז זה מה שקורה פה. אין השקפה שופנאיירית, והרצון רחוקה מצד עצמה. אתם יודעים שהוא היה מאוד מושפע מהבודהיזם. הוא מושפע מהבודהיזם, אז הוא מכניס פה גם את הבודהיזם. כל הסוגה הזאת של שאיפות היוש והצלה, אז הוא מדבר פה על הבודהיזם. זה מין פסימיזם כזה. זאת אומרת, אם נגיד ככה, יש את העולם האלילי שהוא מתאר איזה מין שירה, אבל רעה, כמו שאמרנו, גם של חלקים שנבקים אחד עם השני. זה כאילו, דיברנו על שני דברים. אחד, על המרחב. על המרחב, נכון שיש, שגם אלילי רואה הכל קטוע, אז כל דבר נמצא בקטע שלו. אבל בית, המרחב הוא לא האחר, הבעיה של החירות היא לא ביחס לממדים האחרים. הבעיה של החירות היא גם ביחס לקיום, לנקודה הפנימית, לעצמו הפנימי. שזה אולי הבעיה יותר גדולה, מכיוון שזה בעצם אולי מה שהכי מעצים את הצורך בלהיות תקיף וחזק ולהצליח, מכיוון שאיכשהו רצים להיחס במציאות בכל זאת. אז יש כל מיני תהליכים שבאים ליצור גשרים מלאכותיים. אז לכן הבעיה העיקרית זה בחירות הפנימית, היחס לעצם, למהות עצמה, שזה לא קיים. אז זהו, זה עולם האלילי. עכשיו, שופנאור בעצם, עכשיו מתאר אותו על הגבול, על המקום, הרב מסביר את שופנאור במקום הזה, אבל עם איזושהי נקודה של ייאוש שנכנסת פה. וזה בגלל, כמו שאמרנו, שבעצם פתאום האדם שם לב לנקודה הזאת. כאילו, אגיד, ההבדל בין העולם האלילי לבין הבודהיזם או שופנאור, זה שהעולם האלילי עוד העריץ את עצמו. וחי את עצמו בהתמכרות מלאה. העולם של שופנאור, של הבודהיזם, הוא כבר נמצא, הוא כבר מיואש. ומאש פתאום, מה שהוא שם לב למה ששבתי לנו, לזה שהוא לא יכול להכיר את האחרות, ומאל יש פה רוע גדול מאוד, כשכל אחד חושב שמה שהוא מבין זה דבר נכון. ואם הוא גם חכם וסחלטן, אז הוא יכול להתיד את ההבנות שלו ואת החוכמות שלו על האחרים. וזה בעצם מה שמשבד והורס ומקטין את הכל. מה שנראה כאילו מדע ורוצה להסביר ולפרש את הכל, יכול להיות שזה מין בריונות כזאת, נכון? הבריון של השכונה, שרוצה שהדברים שלו הם יהיו היחידים שיתקיימו. אז לכן, הוא כבר שם לב לזה, הוא כבר שם לב לנקודה הזאת שהעולם של הבעיה של החלק. במיוחד שהוא בא בצורה של שירה. הנקודה השנייה, עוד יותר חריף, זה ביחס לעצם, לדבר עצמו. שאז ממילא אין אחיזה במציאות. אז אם אין אחיזה במציאות, אז עוד יותר אדם מנסה להיות חזק. עוד יותר אדם מנסה להיות, כן, ליצור. אז צמחה הפילוסופיה. כאילו הפילוסופיה צמחה על פסגת הבריונות. כלומר, לא זה שהעולם, האדם האלילי הקודם, נגיד לאפלטון, לשלושת הפילוסופים הגדולים של היוונים, כן, סוקרטס, אפלטון ואריסטו, שקדמו להם, אז הם היו בריונים חלקיים, בריונים חלקיים, ושאמרו, כן, זה כמו בריון של שכונה, שיודע שיש עוד בריונים, הוא החזק, הוא מנצח. כאילו אצל אפלטון וכל החבר'ה, מה שהם נצרו, הם בעצם יצרו, הם רצו, הם בעצם ביטלו, באחדות שלהם, בקוליות שלהם, בעצם ויתרו על כולם. זאת אומרת, זה לא בריון שעושה קואליציה של בריונים. שזה בעצם האלים, נכון? כשהעם הרומי ניצח, או העם הזה ניצח, אז הוא ראה את האל שלו, האל המרכזי. הוא נותן כבוד לאלים אחרים. העולם כאילו הפילוסופי והדתי, הוא אולי גם הוא, הבודהיזם, הם בעצם עוד יותר תקיפים, עוד יותר גסים, מבחינה מסוימת. כמה סיום מכלום, כמה סיום יותר גסים. כשאומרים, אנחנו ניצור שיטה כוללת, אחדותית, ונחיל אותה על כולם. כלומר, זה כאילו הבריון הזה אומר, עד עכשיו היה לנו קואליציה של אלים, עכשיו אנחנו ניקח את האלה שלנו ונהפוך אותו לכל יכול. זה יותר חמור. הוא נמצא בדיוק בנקודה הזאת, כן, של איזה מין ייאוש כזה, ייאוש מהחוקיות ומה... לכן הוא מהרב, בעצם צודקים. למה הם צודקים? זאת אומרת, שיטות הייאוש, יש בהם צד שהם צודקים. למה יש צד שהם צודקים שיטות הייאוש? בגלל שבאמת, מה המשמעות של כל החיזיון הזה? מה המשמעות של כל ה... לא, אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה המילים שאמרנו פה, האילמות. מה זה נקרא להיות אילם? אני חושב שפה זה מופיע, אני לא יודע כך, פחות רשום לי. כל דבר אותי את זה.
פסקה שנייה.
רגע. צריך לראות מה שכתבתי פה, אחר כך נזכר פסקה שנייה. איפה זה יוצא לי? כן. טוב, בוא נקרא, בסדר, נקרא את זה כמכלול. אותה הסתכלות הרשעה הפסימיסטית, קיצונה. עכשיו, תבין למה זה פסימיסטית, כאן שהיא תופסת את הנקודה, היא קצת יותר מתוחכמת מבת פרעה, לא? בת פרעה עוד מלאת רעב. הוא כבר מיואש, הוא כבר מיואש, הוא כבר בעצם... הוא כבר מיואש מזה, כן? ואותה הסתכלות הרשעה הפסימית הקיצונה, אותה הסתכלות הרשעה הפסימית הקיצונה שנתבטאה בפילוסופיה חדשה על ידי כפנים כשופנאו, חבריו, כמו כל צדי המציאות, יש לה מקום. למה? הכל בכלל אין לך דבר שאין לו מקום. עכשיו, רשעה ושקר שיש כאן הוא רק העיוורון השלילי. מה השקר? שבאמת הם צודקים, אז מה השקר? כבר נשאיר הכוונה כאן שהם לא רואים את המתחילים, אבל אלף תשימו לב שזה כל איזה עיוורון. אז אנשים שלא רואים, בוא נשאיר לי, שגורם להם לא להכיר את אותו הכוח העיוור הפועל כל כך במלוא עולם של החושים והדמיונות, הרגשות השאיפות, וגם השמועות האנושיות וכל היקום מוחלש כעמד השמרי של הוויה. זאת אומרת, יש כוח עיוור. כוח עיוור הכוונה כאן מעין אינסטינקט כזה, נכון? אולי אפילו שטן. השאלה אם השטן הוא עיוור או לא עיוור, זו שאלה טובה. אמרנו שיש לו המון עיניים. יש לו המון עיניים, אבל יכול להיות שזה חלק מהעיוורון שלו. אני כאן ש... שוב פעם, מי שיש לו הרבה... הכלל, שמי שיש הרבה יכול להיות שהוא עיוור, סימן שאין לו. אומן אמיתי יכול להיות שמספיק לו דבר אחד, וזהו. לא צריך יותר, אז גם פה, יכול להיות שזה שיש לו הרבה עיניים, זה רק אומר שהוא לא רואה כלום. שהוא רואה המון קטעים, לכל קטע יש עין, אבל אף קטע לא רואה בעצם את המכלול. אז יכול להיות שגם פה, לכן זה הפשט שכוח עיוור פועל, זה לא קורה כאן שאין להם, הם לא רואים, רואים קטעים, ומילא זה סוג של עיוורון. כן, אבל, כן, אבל יכול, כן. בעצם מה בא לומר? הוא בעצם בא לומר ששופנר צודק במקום שלו. איפה זה? במקום, שופנר דיבר על רצון, על שופנר, זה סוג של, שופנר דיבר על מין הכללה כזאת, אבל לא בשפה של הפילוסופים הרציונליים, אלא בשפה שיכול יותר קיומית. מהו כוח הכולל? כוח הכולל זה רצון עיוור. רצון עיוור. זה אומר, אתה צודק, באמת יש רצון עיוור. יש רצון עיוור. באמת יש איזושהי אנרגיה, לא יודע, גורל כזה, הגיע גורל כזה, שנמצאת בעומק של המציאות, והכל בעצם, זה מה שאתה רואה, בסדר, אתה רואה טוב. ואתה רואה קצת צריכה, זה מה שאני רוצה להגיד פה, כן? אגב, פועל כל כך במלוא העולם של חושים ודמיונות, רגשות ושאיפות. תשימו לב, הם לא נשארים בתפיסות חומריות. הם רציונליסטים, אידיאליסטים. אבל רציונליסטים אידיאליסטים שלקחו את הכל לכיוון א' של שירה, וב' לשירה כזאת של שבעיקר יצרים חסרי משמעות, חסרי חסר חשיבה, חסר רצון. כן, לא הכיר את כל כך הרבה הפועל כל כך במלוא עולם של החושים והדמיונות, רגשות והשאיפות, גם מחשבות אנושיות, אפילו בתוך האנושיות, זה כמו פסיכולוגיה, נכון? המיתוסים, לא יודע, כל מיני אלים ששולטים על הגורל של האדם. זה אומר, זה צודק, אבל זה כמעט השינוי של הוויה. כן, בכל כך הדיונות והיראת אינסופית. מי? ההוויה, לא? בכל כך הדיונות והיראת אינסופית. כל כך שיעור שמות קולית, עד שלא יחסר בה שום עוז ורוצה. גם את ימרון והרישה, ימרון והרצון החומרי, החומני, נתונים לקרותה. חוג המציאותו הזה נראה הדבר כאילו שליטה הזו, וחוג מציאותו הכבר כאנשים יש שופן, זה נראה דבר כאילו שליטה הזו, מי, של הרצון העיוור, זה פשט על כל. יש פה בעצם הוויה, שהיא מקונית בכל כך עדינות, כן? מיוסדת, כן? למה שאני אשבר? כל ביטוי קונניות. כל עדינות. אין סופית. עד שיש בה הכל. אבל אצלהם, מי שנמצא רק במישור החומרי, המציאות הזאת נראה הדבר, כאילו שליטה זו מפשט על כל מלוא המצוי. ואף אפי שמת, אינם קים סעיף קטן אחד, תפתיד הקרקע ושקרקע. תשימו עוד פעם, גדולה זה קרקע, שסגנון הדיבור של הרב, הוא קיומי, וכאן שהוא קיומי, אז הוא לא חולק על אנשים שאומרים, תשמע, אני רואה נחש, אני רואה דמות כזאת, אני רואה דמות כזאת. צדקים, זה מה שאתם רואים. זה אתם, בדיוק ככה, כן? כן, אבל אנחנו רואים הוויה. אנחנו רואים, רואים חיים. מה שאומר פה, גם פפי שמת אינה כי מסיב קטן אחד, מתחתית הקרקע, קרקע משכן, כלי שהם לא הוויה. אז גם לרב יש את הבחינה הזאת, כן? את האינסטינקט, את העוצמה של האינסטינקט. וכמובן הדבר שההשתקעות בקרישה, השימוד הפנים של רצון העיוור, שלא בעולם הרי הוא מגביר את כוחו של תנין, תנין עיוור זה. זה א' הוא עיוור, כן. התנין עיוור זה אהבה עצמית חזקה מאוד, כן. סתם ככה, מין, נכון, סתניות, כן. שאדם פשוט אוהב את עצמו, מכיר רק את עצמו. רק את עצמו, והכל בנוי סביב ההנאה, וההנאה והשליטה. וזה בעצם שמפיל את הכל. אתם חושבים שאתם רציונליסטים, אתם חושבים שאתם הגיוניים, חושבים שאתם ראשי מוסר, לא ראשי מניע פרוטוקול, זה רצון לשלוט, רצון ליהנות. זה נקרא תנין עיוור. זה שהוא עיוור זה סימן שהוא לא רואה את האחר, לא? תראו, יכול להיות שיש לו המון עיניים, אבל אף עין לא רואה מעבר לקטע הקטן שבו היא נמצאת. זה הפשט שלמונדות אין חלונות. אין אפשרות לראות החוצה. כן, בעולם סובל ממנו. מרוב רשע וכסר מבלי הקיר. במה? שאדם בעצם כאילו רואה רק את הנקודה הזאת, לא? משתבד רק אליו. אם אדם היה מלא חדוות השם ומלא שמחה וכוח של יצירה, ויש לו גם משהו כזה שבתוך התחתית של השיעות שלו, של כוח אינסטינקטיבי חזק. מה היית רואה? אני רואה שכשאדם עייף, הוא יודע שהכל יהיה בסדר. למה? שהלב ממשיך לעבוד, והכליות ממשיכות לעבוד, והגוף ממשיך לעבוד. וגם היצרים, זאת אומרת, לא תמיד אני צריך לסמוך על השכל. לא תמיד אני צריך לסמוך על העירות ועל המחשבה עליו, הבחירה. יש דינמיקה במציאות. אם אדם רואה, יש פה הוויה, ובהוויה יש המון מדרגות, ערכיות ורחשתיות, אבל יש גם את היסוד כמו איזה מין עבד אוטומטי כזה, כן? שאתה יכול תהיה בנחת לחשוב, לעשות דברים. אתה יודע שהדברים הפשוטים זורמים, יש מי שדואג להם, וזה האינסטינקטים, זה בסדר, כולל גם אהבה עצמית. אז אדם אוהב את עצמו, אז לא צריך כל זה לדאוג לזה שהוא חי, שיש מי שדואג לזה שהוא יחיה, וזה אהבה עצמית שבתוכו, כן? כן, מגביר, כן. אבל כשזה לא כך, אדם יש רק את הדבר הזה, זה מגביר ככל של תמיד הזה, והעולם סובל מזה לרוב השבל. שבעצם אדם מוטעה הזה, כשיצרה מתגברים, הוא בעצמו הינו הגורם יותר גדול להחשכת העולם. עד התפשטותו של רצון החזרים הגס בכל ספר הכל, ברוך תורם, נראה לו כל פעם בנוסים. שנייה אחת, זה לא אמרתי. אני אמרתי תפקידה, לא אמרתי, אני מסכים תפקידה. זה רק גם זה. אז צריכה תפקידה. כן, נכון. אני טעיתי, לא אתם טעיתם. אין השקפה השופן על דבר, רצון לקרוא בצד עצמתו. בסדר, זה אותו דבר. פה זה אותה, זה אותו דבר. זאת אומרת, אם כבר הגענו שם, אז כבר יש תקראו את זה, כשהוא היה מכיר פה ממש בצורה נפלאה את ה... את ה... כאילו, את ההפך. את ה... את עם ישראל. הוא קורא לזה בני החורים שבעולם. שוב, מול אדם פסימי, הרב מעמיד את בעל החדווה, את בעל החירות. זה שכל מלא בנועם השם. נכון, החירות זה נועם השם. הנועם, זה החירות, עמד חיר. זה הנועם. אבל בני החורים, זה כולם צריכים, זה מי שהשכינה העליונה המהירה בתוכם. אנחנו עוסקים על זה גם גם משחררים את עצמם בני העולם, עצמם את העולם מכל המסורת והעולם. בעומק המסתורים של אמונת אומן קולע הוא את חיצה ונטרה העליונה הזו. של מה? שהם משחררים את עצמם את העולם כולו מסבל עול הרשעה שארצו ניגר פרעו הזה. יש כל איזה עומק המסתורים של אמונת אומן. אני מתחתה על נטרה העליונה. לא, עוד דבר אחד, שהיא גם יודעת שזו הצעה עמוקה, שחוכמה וחסד שהדימות העניין הנובד במקור חייר את חייכם כולם. אפשר לבוא לגן. נחזת לתף פי ג' טוב, שאני נחזת לתף פי ד' איך אתה זז? אין השקפה השופן על הדבר הרצון רחוקה מצד עצמה. כן? כן, שוב פעם, במהות היא צודקת. כל רתיים השתך להבינה בתור אחד לקנות המציאות, יבין בעל השיטה עצמה אותו בתור כל המציאות סיבתה, זה לא מסביר. זאת היא הקשות. צריך להוכחה שלא ראינו נער היה. שוב, זה השיח הקיומי. בסדר, אז אתה ככה, לא ראית, נער היה. זה העיוורון שלו, נכון? אחרי שזה הוא עיוור, אז גם מי שחי שם הוא עיוור. הוא לא רואה הכללות, הוא לא רואה חירות, כמו שם תיאר פה את החירות. יש לו רואים שלא ראייה. הוויכוח פה זה כמו ויכוח בין, אמרתם, עם מישהו אובססיבי. שזה שאתה מדבר איתו, אתה רק מחזק אותו. אתה פשוט מייבש את המקום הזה. להתעלם מזה ולהעמיד מול זה את המבט של ההוויה, את המבט של החירות. הוויכוח היחיד שבין חורין עם עבד, פשוט להתעלם מהעבד. מכאן שהעבד הוא... כל השכל שלו מגויס לעבדות שבתוכו. כן? ובין החירות הזה, הוא בנוי מקום אחר לגמרי. גם הוא חש את החירות וחופש שבתוכו. כן? זה קשור כל השאלה של גיטו ודו ואין כחד. זאת יקשות אצלנו חש שאלה, לא ראינו שנה הוא היה מקום. מקום שכל פיקוחי עיניים הרוחנים אינם רואים לא רק רצון עיוור וחרש, אלא מלוא עצה ותמונה. אז הוא אומר, חשוד ועינות של רצון היא התגלות של השדרה התחתונה של כוח היצירה בתכונה המעשית. יש מטרה עליונה להשאיר בעצם ותמותם כזה. חשוד, זה יש גם כזה שהוא רוצה לעשות את זה, חמתכם, כדי שיהיה אפשר לפעמים גם ללכת לישון, כן, ללכת לנוח. יש מי שעושה את העבודה, גם כשאנחנו ישנים, וזה הכוח הזה. אבל עכשיו הוא חלק מהקדושה, עכשיו הוא חלק מהאלוקות. זה העניין על השם המצא מטוטם כזה, אבל הרבה פעמים גם בני אדם, אם הם תופסים את הנקודה הזאת, זה נותן להם המון רוגע להתלבט ולחשוב. זה כמו שהם מסביר את ההבדל בין ספר קהלת לספר איוב, לספר משלי. העולם המעשי, העולם הזה, אין לו זמן לבטים. לא בנוי על בטים, בנוי על בריאות ועל נורמליות. בריאות ונורמליות. ואז השכל יכול להיות להתלבט ולחשוב. אם היסוד הזה הוא לא בנוי טוב, אז אין טעם להתלבט ולחשוב. מכיוון שהכל מטומטם פה. אבל אם היסוד הזה הוא קיים, לכן הרבה פעמים אולי ישראל היו מחוברים מאוד לאנשים הפשוטים. תמיד היה מעמד באמצע של אינטלקטואלים כאלו, חולי נפש כאלו. תמיד זה היה ככה. בכל הגלויות, גם בארץ, גם בגלויות, גדולי ישראל תמיד היו מחוברים לילדים הפשוטים. הילדים הפשוטים האלו שנתנו להם תמיד את הגב ואת הבסיס, את היסוד, שעל זה הם חשבו ועל זה הם חיו ועל זה הם התלבטו ועל זה הם עיינו ועל זה הם חשבו לעצמם לעשות הרבה דברים שהם לא יכולו לעשות אותו אם לא הייתה מימד פשוט. זה מה שאומר פה. ולכן זה גם עניין השירות בצורה כמו תמותם, כשם שיש מטרה כזו בשלילת הדעת של אדם מבעלי חיים אחרים. אפילו, כן. עכשיו בראשית הקו, רצון הוא הכל והכל, לא משנה כרגע זה, אני אסתם מילים שאתה מקשור אותו לנו. הוא איזה מגדיר פה את הנחה, את מגדיר פה את הנחה שזה, את ה... את המדרגה הזאת. יש מושג שנקרא, הוא דיבר קודם על הנכון, על התנין, התנין העיוור. יש מושג כזה בקדושה. מושג בקדושה, בקדושה, כן, זה דעת, הדעת. הרום הדעה עושה את עצמו כבהמה. אף עושה את עצמו בהמה בגלל הבריאות הזאת של הבהמה, כן. אז מבין למה עושה את עצמו בהמה, אבל מה זה הרום בדעה? הרום בדעה זה כמו הלכה, נכון? כלומר, זה קשור להרגש, זה קשור לרצון להרגיש. זה הסיבה שהוא התחתן איתה. הוא היה צריך להרגיש אותה, זה קשור לדעת. הדעת היא מחשבה שמרגישה את הדבר. אז כאן שהיא מרגישה את הדבר, אז... אז זהו, אבל... זה עזוב לדבר פה, זה המילים שלי פה. זה המילים פה, פשוט הקו. הקו זה הדעת. זה גם נראה כמו נחש. הוו, נכון, של התורה. לכן כל עמוד יש לוו. המרכז של התורה זה וו. נכון? באיזה מילה? בגיחון, נכון? זאת אומרת, הנחש הוא שהוא... כן, עם ראש הקו, זהו, בראשית הקו, אז הוא רצה הכל וכל הכל. ולאט לאט הוא נהפך לאינסטינקט. טוב, בכל מקרה, יש פה חרשות ועינות, אתם רואים? זאת אומרת, בסופו של דבר, העולם האלילי, אין בו שיח. אין בו שיח. אין בו שיח. למה מילה שם? צריך לראות, צריך לשמוע, צריך להכיר את הדמויות האחרות. הוא כזה קליפת תנים. אז זהו, אז זה, הגענו לזה מילה לנקודה של שעולם אלילי יש בו אילמות ותקיפות. הוא בריון כזה, שלא יודע לדבר, לא יודע לשוחח, הוא לא יודע להקשיב. והם יש לו דווקא כן שליטה. השליטה אבל היא שליטה של שיח, שליטה של דיבור. בעצם הקדוש הוא ברא עולם שבנוי על אהבה ועל שיח ועל דיבור. כמו שיר השירים, שיר השירים כאילו זה הספר המדעי הכי גדול שקיים. שהוא מתאר את העולם במקום הכי אמיתי שלו. ואז הוא גם יכול להרוס את הטבע, לבנות אותו, לא משנה, כל מה שכתוב פה. זהו. אז זה הנקודה שהוא מתאר אותו פה, של ה... של ה... פחד, בלהות. איך אני הייתי מגדיר פה את הפחד שיש פה? בעצם פחד מעולם כזה שהוא אגרסיבי כזה ואלים. אגרסיבי ואלים והכל נמצא בעימות ובמה ואין... גם כשמקריבים קורבנות, זה יותר היה חרדה, זה יותר היה פחד, זה יותר היה לרצות את הדבר הזה. תפילה, אתה יכול לדבר עם מלאכים, ושמלאכים מדברים איתך. זה לא להחליף את הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא ברא עולם של דיבור, עולם של שיח, הוא עצמו מדבר. אבל כשהוא מדבר, כל העולם כולו מדבר. כל העולם בנוי על דיבור. כמו שקדוש הוא מדבר, עם כל הבריאה כולה מדברת. וזה הכוון, שוב פעם, זה בתנאי שאני יכול לראות, לראות ולשמוע את האחר. אז יש פה מי, יש פה, יש פה שוב נהדירו, כולל גם הקדוש ברוך הוא. לא, לכן אמרתי שכל המוסד פרסונה הוא קיים לדעתי רק בעם ישראל. הוא לא קיים בכלל לתשומות העולם. מה שם קורא זה פרסונה, זה יותר, זה יותר, זה מפלצת, קראתי, לא? איזשהו ייצור עם הרבה עיניים, בעצם שלא רואה כלום, שלא רואה שום דבר. מכאן ש... וגם כשהוא כבר רוצה לראות, הוא בעצם עוד יותר בריון מה שהיה קודם. ושעכשיו רוצה להטיל משמעת, זה כמו קצת בפסיכולוגיה, יש כדבר שאדם אלים, שהוא מוסרי, הוא נבהל מזה, אז הוא רואה שכולם פוגעים בו. כך הוא שולט על האחר, כמו שלשלוט עליו באופן אגרסיבי, לא נעים, אדם עדין, אז הוא לא יכול את הבריון. אז הוא שולט עליו דרך מניפולציות רגשיות. אתה את הפוגע בי, אתה מעליב את הפוגע בי, הוא זה, ואז כולם צריכים לרצות אותו. זה סוג של שליטה. זה בערך גם פילוסופי כזאת, בדתות. כן? זה סוג של, טוב, אני כבר מוסרי, אני כבר לא רוצה לשלוט על כולם. אבל אם אתה לא מקבל את ההבנה שלי, אז אתה לא אדם הגיוני ולא אדם מוסרי ולא אדם ערכי. כן? אז זה לא שיח. שיח בנוי על מנת על היכולת לדיאלקטי, מה שקיבלנו, זה לא אופי דיאלקטי אמיתי. וזהו, וזה קשור ל... זה קשור ל... זהו, ואם זה לא ככה, אז יש פה... זה התורה בלעות. זה ציור בלעות, איזה דבר, על ציור הדיוני של ההמון. שוב, אני אומר, למה זה ההמון? זו שאלה טובה. זה הסיבה אחרת. כן. דיברנו על זה, כן, האם זה רק שזה היה, האם הוא היה מתכוון להגיד שכל הכהני הדת, כל הכהנים אל עבודה זרה, היו רק אנשים שרצו לשלוט על אחרים? אפילו אם כן, אני להסביר את זה במובן הזה שרצו פה רק לשלוט. יש פה משהו יותר, נכון, יש פה משהו וכן היו משוררים. כן היו בעלי שער, כן היו, אפשר, לא, ושלפי הסבר הסבר שאמרנו, אז יש משהו לא כנה בעולם שלהם. נגיד שהם כנים, נגיד שכל מה שאומרים זה דבר נכון. זה באמת נכון מה שהם אומרים, שמת, הם מחפשים שירה וזה, זה הכל. אבל זה יותר ניתוח, יכול להיות יותר ניתוח פסיכולוגי כזה, כן? זה מה שמצרים פה, זה יותר ניתוח של עומק של התופעה. ככה אני חושב שזה המושג. אנחנו ראינו, מה זה גורות בית עמוד בן גימל? הסכמנו ביחד, לא? לא זוכר מה זה? הסתכלתי בזה, נגיד. זה על עקדת יצחק. פה יש את הביטוי אמוני. פה יש את הביטוי אדם פרא. הוא חוזר המושג פרי כל הזמן. שוב, בת פרו איתה, כשהביאה את האלף בן הזמר, לשלמה, היא ניסתה להראות לו, לא, יש לי בשבילך פטנט נפלא איך לשלוט על ההמון. או שבאמת, היא באמת האמינה באלף בן הזמר שלה. היא באמת, אבל בפועל, זה היה המוני. כן, טוב, לא יודע. אני נוטה יותר להסבר שזה לא משהו, איך נקרא, זה לא משהו, יש כאילו פילוסופים כאילו מודרניים, ככה מסבירים את הכל. עכשיו, כל זה בעצם רצון של שליט, לנצל את כולם ולשלוט את כולם. אבל הפילוסופים לא היו כאלה, וגם חלק גדול מהשורים לא היו כאלה. וגם יכול להיות שגם חלק גדול מהמנהיגים באמת האמינו במה שהם, כן, האמינו ביושר שלהם, בטוב שלהם, במוסר שלהם. ובכל זאת, הם היו... זה יצא השקפות עולם של דיקטטורות. דיקטטורות כמו הקומוניזם והנאציזם, הם השתמשו בדבר הזה. הם השתמשו בהפיכה הצרפתית, האמינה בדבר הזה. אנשים היו אמריקאים, שמענו את זה, הם היו אנשים אמיתיים, אנשים כנים. אבל אגב, נראה לי גם הרומים. הרומים היו האמינו, או היוונים, האמינו בעולם שלהם. אבל בכל זאת, זה הפשט, בסופו של דבר זה המוני. זאת אומרת, בסופו של דבר, מלכו של עולם לא נמצא פה. בסופו של דבר, המלכות האלוקית לא נמצא פה. אז אין כלום. אז יש מלכים, זה מה שאומר. האם העולם העניני, יש לה, כן? זה מלכות בלא תג, אין לה כתר. אז אם אין לה כתר, אז באמת יוצא שזה הכל המוני. החלופה של הרב כזה, הבדל בין זרע אדם לזרע בהמה. זאת אומרת שמה שכולה, זרע בהמה הוא כולו זרע בהמה. אז גם פה, אז כאן רק גילה שאין לו מלך, שאין לו מלך ראש. או שהוא באמת הוריד לראש את המלך. לפי שכתוב פה יכול להיות שהוא רק גילה שאין לו מלך ראש. הוא רק היה הילד שאמר שהמלך הרום. הוא רק היה בחינת זה ש... שצעק את הצעקה הזאת עם מלך הרום. אבל בעצם כל הזמן הוא ככה. ואז מלך אפשר להבין שזה נקרא המוני. בסופו של דבר אין פה מלך אמיתי. בסופו של דבר אין פה. ושמלך אמיתי זה רק הקדוש ברוך הוא. אז אין מלך שמו נקרא. עכשיו נקרא מלך. אין מלך אחר. אין מלך אחר. יש רק מלך אחד. אז מלך הכל המוני. ועכשיו אבל לא כאלה חלק יעקב. לא כאלה יעקב כי אלוקים חיים מצוי אישנו. מצוי אישנו. אלוקים חיים זה הקדוש ברוך הוא שמתגלה כמקור של תמונה, כמקור של תמונה של דעת, שהופך אותנו לבעלי שירה, בעלי הדעת, כן, אלוקים חיים הופך אותנו לבעלי שירה. כאילו הוא זה שמתעמת עם העולם האלילי. יש מקור החיים, יש עוד שם של הוויה, הם לא מתעמתים עם העולם האלילי. מי שמתעמת עם העולם האלילי זה אלוקים חיים. שהוא זה שמעמיד פה שירה אלוקית. אלוקים חיים הוא מקור שירה אלוקית. מקור החיים, שם הוויה, הם יכולים לחיות גם בעולם דתי. הם יכולים לעבוד עם פרומרים בלי בעיה. אלוקים חיים הוא לא יכול לעבוד עם פרומרים. אלוקים חיים הוא, בלי כפי שאתם באתם, רשמתי מקור של איזשהו אומר ש... שהארי זה אלוקים, דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, שירה אלוקית, שפע אלוקי, התגלות אלוקית, שכינה אלוקית, זה אלוקים חיים. זאת אומרת, שוב פעם, אלוקים חיים זה השם, זה שם של הקדוש ברוך הוא שמתמודד עם העולם האלילי. נדב אביהו היו שרצו את אלוקים חיים. כן, רצו את אלוקים חיים. זה הנורם. הנור, זה שאדם יכול לשיכור אלוקים שעשו כל הזמן בעצם, במובן הזה זה אלוקים חיים. אלוקים חיים הוא מתגלה ביין, בחשק, באהבה גדולה, בדבקות. כל השמות האחרים, זה לא הנקודה שלהם, יש לו, כל אחד יש לו משהו אחר, אבל שם כדור שהוא מתגלה יותר כליטוי כזה, לא יודע, אבל יותר, כן, כאן הוא מתגלה. כאחד כזה שרוצה דוויקות, זה אלוקים חיים. ולא כאלה חלק יעקב, כי אלוקים חיים הוא צוי שלו. ובין הכוונה כאן שהוא מעמיד לא עולם אלילי אל העולם של שירה. שמושג, שהמושג מאורו, אופן, אלוקים חיים הוא ניתן להשגה. מליך שקף יותר סגבהו כידע שמי. להשיג. הקדוש מסגב אותנו, מעלה אותנו, שאנחנו יודעים את השמות שלו. זה נקרא מושג מאורו לגדולה משיגים. כאן אפס הוא מול האור הפנימי. טוב, צריך להבין פה מה שאני אומר פה, כן? זאת אומרת, זה התיאור שמתחסים אליו, נכון? שהוא כאן הוא אפס, הקדוש הוא עצמו. אז מה רוצה להגיד? אבל מה שיש לנו, יש את שתי הבחינות, נכון? גם את ה... אולי אפילו שלוש בחינות. יש לנו את החיים החיצוניים, יש לנו את החיים של השירה, יש לנו אולי עוד מדרגה, עוד יותר גדולה של עין ואפס. שלוש מדרגות, טוב, נהיה נהיה, זה טוב, יום שני מזרח שני.